הציבור קדוש, אנחנו במורה נבוכים, חלק שלישי, פרק למד זין, עמוד שין נון זין, במהדורת הרב קפח שליטה. המצוות אשר כללתן הקבוצה השנייה. מה זה הקבוצה השנייה? מה מטרתה של הקבוצה השנייה? לסלק עבודה זרה. נכון? הקבוצה הראשונה זה הדעות. הקבוצה השנייה עניינה לסלק עבודה זרה. כמה מצוות כאלה יש? 51. יפה מאוד. המצוות אשר כללתן הקבוצה השנייה הם. למה הוא לא אומר הן? מצווה זה לשון נקבה, נכון? לא, המצוות הן. אז הוא יצא להגיד הן. זה הבעיה בתרגום הזה. הוא נאמן יותר מדי לערבית. אז גם, כנראה שמצוות בערבית זה מתרגם על ידי מילה זכרית, אז הוא שומר את ההטייה הזכרית. הרבה פעמים הוא עושה את זה. זה פשוט משגע אותי. לא משנה, אבל אני אומר, פה, לא אכפת לי ארמית עכשיו, אני אומר, מה הוא עושה פה המתרגם? המתרגם בהרבה מקומות עושה את הדבר הזה, זה בלתי נסבל. טוב, המצוות אשר כללתן הקבוצה השנייה, הנה, כללתן, זה נקבה, הם. טוב, כל המצוות אשר מנינום בהלכות עבודה זרה. ופשוט הוא שהם כולם להציל מטעויות עבודה זרה ומהשקפות אחרות בלתי נכונות שנשתרבבו עם עבודה זרה, כגון מעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר וזולתם מסוגם. כן, באמת, בהלכות עבודה זרה הרמב״ם מביא גם הלכות כישוף. מה זה קשור לעניין? כישוף זה לא עבודה זרה, אבל זה מהדברים שנתלוו אל העבודה זרה. תודה רבה. אמן. גם לך. זה לא עבודה זרה, כי זה לא דבר שחייבים עליו סקילה וקראת וכדומה. זה לא לעבוד לאלוה מבלעדי השם. זה מדרכיהם, מדרכיהם של עובדי עבודה זרה.
אז לא מובן, באיזה כוח מנחש עושה מה שהוא עושה? כוח תומה, זה...
לא, לא, לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, המנחש לא עושה שום דבר, זה רק בלופר.
מה היה עם שאול שהוא בא
לאישה הזאת? אז יש בזה שלוש דעות אצל הגאונים. דעת רב היי גאון, דעת רב שמואל בן חופני גאון, ודעת רבנו סעדיה גאון. אל תשאל אותי מי אמר מה, אני לא זוכר, אבל אני יודע שהמחלוקת היא בין שלושת הגאונים האלה, רבנו סעדיה, רבנו שמואל בן חופני ורבנו היי. אחד אומר ככה, שבעלת האוב עשתה כאילו, אז תגיד שהיא מדברת עם שאול, עם שמואל. כלומר, היא הרגישה שזה שאול המלך באמת שבא, והבינה בגלל מצבו הנפשי שהוא מעוניין לדבר עם שמואל, אז עשתה כאילו שמואל מדבר ושאול האמין לזה. זה תשובה, זה הסבר ראשון. אז באמת אין דבר כזה. כלומר, אין דבר כזה בעלת אוב. בעלת אוב זה קשקוש.
הוא
ראה פתק
כזה,
שאול
המלך.
מה שהיא אמרה לו,
מה שקרה.
שזה יצא. היא סתם אמרה. היא הרגישה ששאול במצב כזה, שמן הסתם הוא ייפול בקרב, במצב כזה, היא הרגישה בן אדם כזה, הלך כפוס, לא יוכל להילחם.
זאת אומרת, יש תחושות כאלה.
לא, התחושה היא תחושה פסיכולוגית. רואה שבן אדם חלש, אז הוא ייפול בקרב. זה הכוונה. זה הפירוש הראשון, רציונליסטי לחלוק. פירוש שני אומר, לא, מה פתאום? באמת בעלת אוב זה עובד, יש דבר כזה, ולכן כיוון שהיה לה כישרון להתקשר למתים, אז היא דיברה עם המת והמת דיבר וזהו, זה באמת המתים. מה אתה רוצה? הסבר שלישי, שבאמת בדרך כלל זה לא עובד, אבל כאן זה עבד, כי זה היה נס, ולכן נבהלה בעלת האוב שפתאום זה עובד באמת. לכן כתוב שהיא צעקה בקול גדול. זהו, זה שלושת הפירושים.
איך הם מסבירים שחתומי ישראל עשו תחילה?
בלתיהם, נכון? אז הרמב״ם יגיד שזה סתם בלוף, היה להם טריקים.
להפוך מים ל...
כן, טריקים. הוא אמר, זה לא הגיוני, זה נגד השכל. הוא אומר, אין ראוי לישראל, הנה פה. אורי גלה. הנה, כתוב בהלכות עבודה זרה, כותב הרמב״ם, כל הדברים האלה. יש לך פה? מה זה? זה המדע אהבה, נכון?
כן, אבל.
אז תביא, תביא. אז זה לא מה שאנחנו לומדים. אז טוב. כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. פרק א', ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן, והן הם שיטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם, ואין ראוי לישראל שהם חכמים וחכמים להימשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהם, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן. כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם ומחשב בליבו שהם אמת ודבר חוכמה, אבל התורה הסרטן אינו אלא מן השחלים ומחסרי הדעת, ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה, אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה אלא תוהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן. ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אז אי אפשר לחשוב שהרמב״ם חושב שזה כוחות טומאה. לפי הרמב״ם אין דבר כזה.
מה זה כוחות טומאה?
לפי הרמב״ם מושג כוחות הטומאה לא קיים.
אז מה זה הוא אומר על רב?
הרמב״ן
הרמב״ן אומר שדברים
כאלה הרמב״ן כן, הוא חולק על הרמב״ן.
אבל השאלה איך,
אני לא יודעת
מה
אומר,
הרמב״ם
מכוון
לאסטרולוגיה, זה דברים שבאמת
הם
באמת.
הוא מדבר על כישוף,
שם
מדבר על כישוף.
אבל כישוף
על מעוננים, נחשים, חובר חבר,
אלה שהם באמת לא הרמב״ם מכוון
לאלה שזה לא בלו, זה קל מדי.
הרמב״ם מכוון לכל התיאוריות הפיזיקליות שיש בהם הרבה יסוד של קישוט, יש בהם נכון, של כל מיני מניפולציות שבכלל לא ברור מה שם נכון וזה מה לא, איזושהי התאמה אמפירית למציאות היא זאת שהופכת את זה לדבר נכון.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל וזה, אני מוכן לקבל את זה, להאמין במה שאתה אומר. השאלה אם הרמב״ם קיבל את זה כך.
הרמב״ם עצמו?
כן, האם הרמב״ם הסכים לדעתך? זאת השאלה.
למה? זה נשמע מהרמב״ם,
זה רק אומר
לי
לדעתך.
מי שלא מבין את זה,
ומי שלא
מבין את החוק הפיזיקלי.
אז מבין, איך עשו את זה? כן, לא שיש פה איזה... כן, זה נכון. אם זה חוק פיזיקלי,
הפיזיקאי יודע, זה רק... מודל, זה הנחה. הוא מקרב יותר מדי דברים בשביל לחשוב.
לא, בימי הרמב״ם חשבו שיש פיזיקה אובייקטיבית, לא שזה מודלים של, של הסברה.
במובן הזה, מודל מקרב, שגם המודל
הזה כן,
עדיין מדברים שאולי
בזה דברים שמכונים. אדבר על האסטרונומיה. על האסטרונומיה, נכון.
על מודל מדעי שגם הוא ייפול.
לא, הוא לא אומר גם אם הוא ייפול זה יהיה נכון. הוא אומר, אם זה ייפול אז השתדלתי. ככה הוא אומר.
אז זה משהו, ההתייחסות שלו מסוימת.
לא, הוא אומר שהוא לא בטוח שהוא יודע את האמת. אבל הוא אומר, העמדה שלו ביחס לכישוף, זה ברור, מה, אני לא יודע. איך אפשר לקרוא פה להגיד שהוא חושב שאפשר לדבר עם המתים, אחרי שהוא אומר שזה הבל וחזק? כן.
אם הוא אומר שמה שעשו חתומי מצרים זה היה
טריקים,
טריקים, אז לא מובן למה, למה למשל עם קינים הם לא, לא, לא ימשיכו. חז"ל אומרים שאם זה קטן מאפר או משהו כזה,
מסעורה,
מסעורה, אז אין, אין להם שליטה ב,
נכון.
לכוחות, כלומר אין שליטה בזה. אז הרמב״ם צריך, צריך להסביר למה להפוך מים, מים לדם זה קל, ולהפוך עפר לכינים זה, זה קשה. זה...
הרמב״ם לא בקי בטריקים, אבל הוא אומר, להם, היה להם טריק לדם ולצפרדע, ולא היה להם טריק לכינים. עוד לא המציאו את השמפו נגד קינדי. בסדר? אבל הרמב״ם לא הכיר את תורת הקוונטים, עם כל הכבוד לו. אני לא רוצה למעט בערכו, זה לא אשמתו, הוא לא יכל לדעת. הוא גדל בחברה עשוקה, אבל הוא לא ידע תורת הקוונטים. הרי הרמב״ם אפילו מתנגד בתקיפות לתורת הריק. הוא אומר, אין ריק בטבע. עכשיו, אם כן, אומר כאן הרמב״ם, כל הדברים האלה הם שטויות לפי שיטתו. לפי הרמב״ם, אז באמת כן קיים. זה קיים, זה פועל, והתורה אסרה להשתמש בזה, כי זה כוחות נמוכים ושפלים. חלקיים. מחרישים פעמליה של מעלה. מה זה מחרישים? של כחוש. זאת אומרת, מחליש. מחליש. כן.
שמעתי עם המעב של הרבים,
הוא דיבר
שיש
כל הנושא של המבוא קישוט, וזה ככל שיש יותר אווירה של שלום, של אין מתח ביטחוני, אז הדבר הזה הוא עולה. יותר דורך. אני מביא דוגמה, שבאחני מלחמת, יום סיפור. כן. אז הנושא של אסטרולוגיה, שכל זה התחיל לפרוח פה. בחברת שפע. הרי כל האב"מים רואים אותם בהרצליה, משום מה. פיתוח. כן? צריך למלא את ה...
גם יש אישור מסכן בצפון,
גם בדרום.
לא, זה הכפר נופש שלו.
לא, על יד הרכת משהו.
לא, זה מה שאמרה לך פנינה, נשים משתעממים, אז הם צריכים למלא.
אבל
בעולם
הזה,
כאילו בתקופות שלנו מקדמות, שלא היה כזה אווירה כמו שהיום, בטוח אצל שאול לא היה כזאת אווירה כמו שהיום, בזמן שהוא הלך לבעלת האור. כי הוא היה במצב של מלחמה, הוא לא
במצב
של...
גם
וגם
אוכלים. הוא נכשל לפני הפלישתים, אל תשכח שהוא היה בדיכאון. רוח השם שרה מן שאול, הוא היה במצב קשה. כן, מצב פסיכולוגי קשה. כששמואל שואל אותו, למה אתה מרגיז אותי לעלות? אני אומר, שמע, השם לא ענה לי לא בנביאים, לא בחלומות, לא ב...
בתקופות דומות, דווקא אנשים שעסקו בזה, זה אנשים אמרו, כל מיני, עבדי עבודה זרה, אבל הפועלים שלהם היו דווקא אנשים יותר אינטליגנטים.
אנשי מעלה.
אנשי מעלה, והם עסקו בדברים האלה.
נו, אז מה?
איזה פתענו
אז? אם הם אנשים אינטליגנטים והם עסקו בזה...
אז לפי הרמב״ם הם היו רמאים, לפי הרמב״ם הם היו אנשים גדולים. אבל שתימאו את הנפש שלהם. למשל, בחוכמה של עבודה זרה, יש הרבה עירוב של עריות, של אכזריות. יש דברים כאלה, נכון? אני יודע מה זה בהודו. בטנטריזם, כן? שמעת על... יש...
מה יש
פה? יש עירוב של עריות בעבודת האל. חוויות שעוברים דרך עריות. כן, כן, זה חלק מה... זה לא בדיוק מצוות, אבל זה תפקודים, כן, קורס. יש מקדש האהבה, ידוע, כל הישראלים הולכים שם. כן. כן. טנטרה יוגה, נכון. טוב. ואם תקרא כל הספרים אשר הזכרתי לך, יתברר לך איזה ספרים הוא הזכיר לנו. למשל ספר העבודה הנבטית, נכון? עבודת האדמה הנבטית, ועוד כמה ספרים שהוא הביא מלפני כן. כן, מזכיר את זה, נכון. הספר הזה אגב היה ידוע גם לרמב״ם, גם לרבי יהודה הלוי, עבד אחר כך, אבל נמצא מחדש, מצאו אותו במאה ה-19. כן, מצאו, זה נמצא בספריות, אני יודע מה, עשו לזה דוקטורטים. יש ויכוחים גדולים, מתי זה נכתב באמת. יש אומרים שזה איזה פלגיאט, שנכתב 200 שנה לפני הרמב״ם. יש כאלה שאומרים שזה עתיק מאוד, מזמן האבות. קשה לדעת. לא, לא מדבר על זה. לא מדבר על זה. לא. אבל זה ברור שגם אם זה ספר מאוחר, משוקע בספר המאוחר הזה הרבה מן החומר הקדום של האלילות. כן, ודאי, הרי אתה לא סתם ממציא ספרים על עבודה זרה, אתה צריך שיהיה לך איזה חומר יסוד. ואם תקרא כל הספרים אשר הזכרתי לך, יתברר לך כי הכישוף שאתה שומע הם פעולות שהיו עושים אותם הסבא והכסבים והאשפים, ולרוב היה אצל המצרים והכנענים, היו מדמים לאחרים בהם או נדמה להם שהם פועלים פעולות, היו מדמים סליחה לאחרים בהם, כלומר מספרים לאחרים או נדמה להם שהם פועלים פעולות מופלאות ונפלאות במציאות, אם לאדם אחד ואם לאנשי עיר, ואותם הפעולות שעושים המחשבים אין ההיגיון מחייבם ולא יאמין השכל שהם גורמים מאומה כלל, כגון שמתכוונים ללקוט צמח בזמן מסוים או לקחת מדבר פלוני מספר כך ומן השני מספר כך. כן, כמו שאתם בסיפורים של מחשפות אצל הילדים, כן? אז היא לוקחת איזה קמצוץ מן העשב הזה ושני תולעים שמחסה שנקטפה אחרי חצות הלילה, לא דברים כאלה, נכון? או לקחת מדבר פלוני מספר כך, אפילו בתום סויר, אתם יודעים, כן? בתום סויר יש סיפור כזה שהם הולכים לקבור חתול דווקא אחרי חצות הלילה, נכון? נכון? איזה דבר כזה. וזה עניין רחב מאוד, הנני סוקרו לך בשלושה מינים. האחד, ממה שתלוי באחד הנמצאים, בין שזה צמח או חי או מתכת. והשני, ממה שתלוי בהגבלת זמן, שיעשו בו אותם המעשים. והשלישי, מעשה אנוש שעושים, כגון הריקוד. הוא הטיפוח בידיים, כן, זה הגשם, כן, עם התום ההוק, כן, צריכים לרקוד ואז יורד הגשם, או לצעוק, או לצחוק, או לקפוץ על רגל אחת, או לשכב על הארץ, או לשרוף דבר, או לקטר בקטורת מסוימת, או לומר דברים מובנים או בלתי מובנים. אברה קדברה, כן? אגב, מאיפה זה בא ביטוי אברה קדברה? זה מיסטיקה נוצרית, אב ברה קדברה, שהאב והבן זה רוח הקודש. אב ברא כדברה.
זה משהו שאתם
לא יודעים. לא, אנחנו לא מתכוונים. דברה, דברה זה רוח, זה דיבור. אז הם אומרים, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. זה משהו, אב ברא כדברה. כן. זהו בדיומני. כל אלה מיני מעשי הכשפים. ויש שם מעשי כשפים שלא ישלמו, כי בכל המעשים הללו כולן, כלומר שצריך שלושה דברים, כגון שאומרים לא קריאים כך וכך עלים מצמח פלוני, כן? קונים את זה בחנות למוצרי טבע, ותהיה לקיחתן כשהירח במזל פלוני והוא ביתד מזרח ובזולתו מן היתדות, ולוקחים מקרני בעל חי פלוני או מצואתו או משערו או מדמו שיעור כך כשהשמש באמצע השמיים דרך משל או במקום מוגדר, ולוקחים ממתכת פלונית או כמה מתכות ומתיחים אותן בצומח כך והכוכבים במצב כך, ואחר כך תדבר ותאמר כך כשאתה מקטר באותם העלים וכיוצא בהן לאותה הצורה המותכת, ויהרה כך. ויש שם מעשי כשפים שמדמים שהם נעשים באחד מהמינים הללו, ורוב מעשי הכשפים הללו מתנים בהן שתהיינה העושות נשים דווקא, כפי שתמצא שאמרו בהוצאת המים כי עשר נשים בתולות לובשות תכשיטין ובגדים אדומות ורוקדות ומדדות לפנים וחוזרות לאחור ורומזות לשמש, ויתר אותם המעשים הארוכים עד אשר יצאו המים לפי דמיונם. גם באולימפיאדה, בטקס של פתיחת האולימפיאדה, משחזרים את הטקס הקדום של הדלקת המשואה, נכון? לפני שמוצאים שם באולימפיה, נכון? זה כהנות שם, לוקחים בחורות, מלבישים אותם כמו הכהנות היווניות של אז, והן מדליקות את האש, נכון? טוב, בסדר, זה דווקא נשים, כלומר יש איזה ערך לזה שנשים תעשנה את זה. עשב פלוני, נכון? כן, ללב תיקח כוסברה, אתה רוצה לסכרת תיקח חילבה, אני יודע מה. תלוי, יכול להיות שיש בך בראש סגולות, מה אני יודע? אסור לאכול? תלוי, דבר שטעמו פגום מותר לאכול, דבר שטעמו פגום מותר לאכולו, וחוץ מזה, גם אם זה לא יהיה טעם ופגום, אז הרמב"ם יאמר לגוי, ככה מרפאים. כן, זה כמו שבספר שלו הנהגת הבריאות שהוא כתב לעבד אל-מליק, שהיה, לא עבד אל-מליק, שכחתי את השם שלו, הבן של סלאח א-דין שהיה מלך בסוריה. בשבילו הרמב"ם כתב את ספר הנהגת הבריאות, שם המלך היה קצת בדיכאון. אז הרמב"ם אומר לו כל מיני דברים שכדאי לו לעשות, בין היתר לשתות יין, אבל אסור למוסלמי לשתות יין. אז הוא אומר, ואלמלא שהדת אוסרת עליך, הייתי כמובן ממליץ לך לשתות מהשיכר, אבל כמובן אינני, אני יודע ש, שלא תעשה את זה, כי אתה הרי ודאי נאמן לדעתך. על מה? שום נריפה. מה הוא יסביר? שאלה טובה. אין הרמה מתייחסות לזה. אתה עושה ספקולציה.
לפני שנתיים, עם מלך, אוכלית בצהבת.
צהבת, נכון.
והתרפאת דווקא ב...
עם יונים.
עם יונים. אז מה היה הרמב״ם אומר על זה, שאיך הוא מסביר את זה, שהסבר הרציונלי פה לא יכול להיות?
יכול להיות שיש הסבר רציונלי, רק אנחנו לא יודעים. נעשו מחקרים, מנסים לבדוק. הרי רפואה זה דבר אמפירי. אתה לא צריך שיהיה לך הסבר, אתה צריך רק לבדוק שזה עובד. זה עובד? זה בסדר. עובד? עובד.
אז ככה אני יכול להגיד
על זה.
עובד, עובד.
עובד, עובד.
אומר הרמב״ם שזה באמת לא עובד. רק עושים כאילו זה עובד. יכול להיות שהוא ניסה. וכמו שהזכירו כי ארבע... מה? כשהאדם חולה צהבת לוקחים יונים, מושיבים אותם על הטבור, הם מתות
בכוח רב.
לא בכוח רב, הם פשוט הופכים להם את הכנפיים, מניחים את אחוריהם על הטבור של החולה, הם מתות תוך שניות והחולה מרגיש יותר טוב. זאתי עובדה, בדידי הווה עובדה. אינני יודע איך להסביר את זה, אבל עובדה שעושים את זה. הרגתי 28 יונים כך.
כמה?
28 יונים. נהייתי עכשיו האויב של היונים.
תגיד, ותוך כמה זמן אתה הרגשת? כמה זמן זה
ייקח? לא, זה היה בשלבים. כלומר, בשלבים הראשונים של המחלה היו מביאים יונים, הם היו מתות צ'יק צ'ק. ככל שהמחלה הלכה ונמוגה, לקח להם זמן למות. הפסקתי כשראיתי שליונה לקח 40 דקות למות. אבל בשלבים הראשונים, תוך 30 שניות הם היו מתות.
הרב מקבל את זה בלי
ידיון,
איך
מגיע? לא יודע, עבודה שזה עובד. תלמידים מעטרת כהנים היו צדים בשביל את היונים, עולים לגגות ודברים כאלה. היה עוד איזה מישהו שביקש באיזה יישוב בשומרון, אבל ברגע האחרון הוא ויתר על זה. למה? כי הרב אבינר אמר שזה שטויות. אז הוא לא ניסה, ושחררנו את כל היונים.
מה הוא אמר כשהסברת
לו? לא פגשתי אותו.
הרב אבינר מאוד מגנה.
הוא בעד צהבת.
מה? לא, לא צהבת. לא אמרתי שהוא בעד, אבל הוא מאוד...
יש אישה אחת חלתה בצהבת, אמרה שהיא לא רוצה לעשות היונים כי זה צער בעלי חיים. לא שהיא לא מאמינה בזה, אבל היא לא רוצה להרוג יונים בגלל שהיא יכולה.
יש
תוארים שמחליטים
יונה ככה, גם לא על תמות.
מה שהיא מחזיקה יונה ככה, אבל זו, אני מכיר את הטיעון הזה, יש אחד שעשה מחקר על זה בשערי צדק. הוא טוען שזה האופן שבו תופסים את היונה. אבל יש לי פה בעיה, שאם זה היה כך, אז מדוע כשהייתי מאוד חולה הם מתו צ'יק צ'אק, וככל שהלכתי והתרפאתי הם לא מתו?
חוץ מזה גם
קיבלו במסורת שצריך לזהר
גם התרפאת.
מה?
הסבר שני, צריך למה התרפאת?
טוב, התרפאת, מתרפאים מצהבת בסוף, כן? ואתה יכול להגיד ש... זה פחות או יותר אותם האנשים, היו אנשים שונים, אבל פחות או יותר. לא, טוב. עכשיו, וכמו שהזכירו כי ארבע אנשים מתפרקדות על גביהן ומגביעות רגליהן כשהן מפוסקות ואומרות כך ועושות כך כשהן מתנוחה מכוערת זו. ובכך הסתלק הברד היורד על אותו המקום, והרבה מן השיגונות והזיות הללו. לא תמצא עם כלל מתנים שיעשום כי אם הנשים. והכרחי בכל מעשי הכשפים להזדקק לענייני הכוכבים, כלומר שהם מדמים קיצי מחזה ומחלק כוכפלוני, וכך כל חי וכל מתכת מייחסים אותו לכוכב, וכן מדמים כי אותן הפעולות שעושים המחשפים הם מיני עבודות לאותו הכוכב, זה רצוי לו אותו המעשה, אותם הדברים, או הכתוב, ולפיכך עושה לנו את חפצנו. ואחר הקדמה זו, שתתברר לך מקריאתך ספריהם המצויים עתה בידינו, אשר כבר הודעתיך אותם, שמע דבריי.
אנחנו
רואים איזה סימולציה,
אנחנו רואים איזה דברים, איזה סוג
שבו הוא מתנגד. הוא מתנגד לכל מיני דברים שאין שום אפשרות למקשור אותם לשמר ברכה. ברור, ברור.
כל מיני תנועות.
אם יש לך הסבר טבעי, אין בעיה. למשל, הדלקת החשמל, או פלורסנט, הרמב״ם לא יתנגד.
אבל עדיין
התיאוריה
שבאה להסביר, היא מניחה יסוד בקישור. המחשבים שהם דיברו על תומי הזמנים, על תומי חוקות.
כן.
עצם קיומו של האלקטרון.
כן.
העקרונות של אי הוודאות.
כן.
וכל מיני יסודות שהן יסודות חשובותיים, שלא ברור, הממשות של האלקטרון.
זה נכון. היום התפיסה שלנו, הפיזיקה היא שונה מאשר בימי הרמב״ם.
אז
ראש
שהוא אמר ציפור מתכת שטסה באוויר.
הוא לא אמר ציפור מתכת שטסה באוויר. ספינת ברזל רצה באוויר. בגלל שהמתכת כבדה והאוויר והאוויר קל. נכון? אז דבר.
זה הנחיות שלנו. ומה עם הציפור שהיא יותר כבידה
מהאוויר? אז מה? אז צריך לשאול את הרמב״ם איך הוא מסביר. אבל עובדה שהוא אומר. קודם כל אני רוצה לדעת מה הרמב״ם אומר.
הכבדה של הרמב״ם
אז הוא יגיד יעבדו עליי, יכול להיות שיגיד שעבדו עליי, אבל יכול להיות שאם הרמב״ם יעלה למטוס הוא יגיד שזה הכל טריקי.
אז
זה להפוך
אותו
לנהיה
טיפה.
נכון, נכון. טוב, בסדר, הדגול מסוים כמובן. אבל תראה, היה איך קוראים לזה רבי יחיאל מפריס, מסופר עליו בספר של שלט הקבלה, ספר היסטוריה שנפתח לפני כמה מאות שנים, 300 שנים. אז שמה יש על כל מיני חכמים מישראל, בין היתר על רבינו יחיאל מפריס. מסופר עליו שהאשימו אותו בכישוף, חשדו אותו שהוא מחשף. למה? הייתה לו מנורה שהייתה דולקת בלי שמן ובלי כל חומר, על ידי שהוא מחבר שתי חתיכות נחושת זו לזו. לפי זה הוא גילה את החשמל לפני אדיסון. וכתוב שמה שמלך צרפת, לואי התשיעי, יימח שמו, התעניין בדבר הזה. וחשב ש... אז הוא הגיע באמצע הלילה לרבי יחיאל, רבי יחיאל הסביר לו, אני לא מחשב, זה רק כוחות הטבע. בסדר, אז זאת אומרת שאחרי שהדבר הזה, אז הוא ביקש, מלך צרפת ביקש ממנו ללמוד, מה זה? רבי יחיאל התנגד. למה? רבי יחיאל היה אדם חכם. הוא הבין שסודות מדעיים לא מוסרים סתם ככה לאנשים חסרי מוסר. כן? כי זה מסוכן מה שהם יכולים לעשות מזה. אז זה ברור שאם הדבר הוא ניסיוני, ניתן לבדיקה, אפשר באופן חוזר ונשנה למדוד את זה, אז הרמב״ם משנה את העמדה שלו.
אבל
עדיין
יש כישוף.
למה זה כישוף? למה אתה קורא לזה כישוף?
מתי הוא חי?
לא, השאלה היא ככה, מה שנקרא כישוף זה ייחוס אישיות לכוחות הטבע, זה מה שהרמב״ם מתנגד.
התיאוריות המדעיות,
כל מיני תכונות מהאלקטרון, זה לא אומר שהאלקטרון עצמו יש לו מחשבה, זה אומר שהאלקטרון הוא חופשי. זה קצת מוזר, אז זה לא מה שיש לו הכרה. אפשר, זה לא בדיוק אותו דבר. ככה אני מבין. לפחות לפי הרמב״ם יהיה הבדל ברור בין כוחות טבע לבין כוחות כישוף. כן. כלומר, נגיד, לפי הרמב״ם לא יהיה בעיה כל כך דווקא. בגלל שלפי הרמב״ם, אם זה כישוף, אז זה לא קיים. כלומר, לפי הרמב״ם יהיה יותר בעיה. לפי הרמב״ם יהיה לו בעיה להגדיר מתי אתה קורא לכוח הזה טבע, מתי קורא לכוח הזה כישוף. למשל, יש הלכה ב... יש גם סגולות. בשבת אסור להתרפא, נכון? אסור להתרפא בשבת. אבל רפואה סגולית מותר. מה זה רפואה סגולית? כן, דבר שאין לו הסבר, אז זה מותר. ללחוש על המכה בשבת. כן, יהיה מותר. כן? להגיד כל מיני דברים, גוספות. כן, כן, נכון. שואלים בשנים בשבת. כן. מה אתה אומר?
על פי הרמב״ם. מותר ללכת לבן אדם
כמו מחשב, כשאתה... גם לפי הרמב״ן זה אסור, לפי כולם זה אסור ללכת למחשב.
לא, מתוך גישה מנטלית שבהנחה שהוא עושה כאן משהו באמת טבעי שאני אוכל לנצל את זה לטובתי, לא מתוך מחשבה שהוא באמת מחשב, אלא שהוא עלה לפחות...
אסור, 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 אסור.
למה? מה הבעיה?
אסור, כי התורה אמרה שאסור, פשוט מה.
אבל אתה לא הולך למחשב.
זה מחשב?
אבל אתה לא
הוא משתמש, הוא עושה את אותם המעשים שהתורה, זה אותם המעשים שהתורה אמרה לא לעשותם, נכון?
רב, מתי חי הרב יחזקאל?
הרב יחזקאל? אני לא יודע.
לא, לא, שדיברת
הרמב"ן?
לא, לא,
יחיאל. רבינו יחיאל מפריז.
מתי
הוא חי? בזמן הרמב"ן בערך.
בזמן שפת החימון?
כן, בזמן הרמב"ן, בגלל.
זה
1240 באזור הזה, במאה ה-13 בקיצור. הוא עלה לארץ אגב, רבינו יחיאל. כן, צריך לעשות חדר על שמו, חדר הרצאות על שמו. טוב, כיוון שהייתה מטרת כל התורה כולה וצירה אשר עליו היא סובבת הוא סילוק עבודה זרה ומחיית עקבותיה, ושלא לדמות בכוכב מן הכוכבים שהוא מזיק או מועיד במאומה מן המצבים הללו הנמצאים בשביל בני אדם, לפי שהשקף הזו היא הגורמת לעובדם, מתחייב בהכרח להרוג כל מחשף, כי המחשף הוא עובד עבודה זרה בלי ספק, אלא בדרכים מיוחדים מוזרים שלא כדרך עבודת ההמון לאותם האלו. ולפי שכל אותן הפעולות מתנים בהם בדרך כלל שיעשו מנשים, אמר מחשפה לא תחיה. האמת היא להלכה אין שום הבדל בין מחשף למחשפה, אז למה התורה אמרה מחשפה? בהווה, זאת אומרת זה מצוי יותר מחשפות מאשר מחשפים, נכון? וכן מחמת חמלת בני אדם באופן טבעי על הריגת אנשים, ולפיכך לכן התורה אמרה אפילו שהיא אישה תהרוג אותה, כי יש חמלה טבעית לבני נשים. ולפיכך באר גם בעבודה זרה דווקא איש או אישה, כן, דווקא כתוב בתורה איש איש כי יעשה כך וכך אז דינו כך, אבל דווקא בעבודה זרה כתוב כי ימצא בקרבך באחת שעריך איש או אישה אשר יעשה הרע בעיני השם אלוהיך להכיסו וילך ויעבוד אלוהים אחרים.
אז אין עדיפות.
לא, אבל למה דווקא התורה צריכה להגיד, גם כשכתוב איש איש זה כולל גם אישה, כל מקום שהתורה אומרת איש זה לא משנה אם זה איש או אישה. בשביל זה צריך ללמוד, לכן אתה צריך להיות בקי בהלכות כשפים. זה בעיה. לא, אתה צריך להיות בקי בספרות שלהם ולדעת מהם המנהגים שלהם כדי שתוכל לדון שפלוני הוא מחשף לפי התורה.
מה שאומרים היום חוסק, אבל שמרים לדעים.
אז יכול להיות שזה לא. אז זה נקרא מעונן לפי ההלכה.
אבל זה גם אסור.
אז יש אומרים שזה אסור, יש אומרים שזה מותר. הרב עובדיה יוסף אומר שזה אסור. למה? כי הוא אומר, זה גם כתוב, שאוחז את העיניים. אסור, חייב, נכון? אבל יש אומרים, לא כך. אומרים שכיוון שברור שזה טריק, אז הוא לא בא לרמות אנשים.
כן, אבל זה מותר. לילדים
קטנים הם לא יודעים.
הם יודעים,
וחזר ואמר את האיש ואת האישה. כלומר בעבודה זרה יש אחמרה מיוחדת של התורה, התורה רוצה שיהרג כל אחד שעושה את זה, בין איש בין אישה, כן? למרות שיש חמלה טבעית על נשים, מה שלא נאמר כיוצא בזה בחילול שבת ולא בזולתה, בטעם הדבר ריבוי החמלה עליהן בטבע. אז מה יקרה? אז אם אישה תחלל שבת אנחנו נסכול אותה או לא? אנחנו גם נסכול אותה, אבל מכיוון שהתורה לא כתבה, לא כתבה איש או אישה בחילול שבת, אז יכול להיות שאיזשהו דור יחפש איזשהו טריק כדי לא להרוג אישה, כן? כיוון שיש חמלה טבעית. מה שאין כן בעבודה זרה זה לא יכול לקרות, כיוון שהתורה כותבת תמיד לאישה. מובן? ולפי, מה? לא, כיוון שזה מביא לעבודה זרה, זה מה שאומר, הוא הסביר את זה.
אנשים, אם אלה שולחים שולה, לא אלה שהם
עושים את זה, והם יגיד שזה איתם. הם גורמים. מריה, לא הבנתי, מי זה היה עושים? המחשף. המחשף מרמה בני אדם, או מרמה את עצמו, יכול להיות. אבל כל פעם אני אומר הרמב"ם, מכיוון שהדבר הזה מביא בני אדם לעבוד לאלוה בלעדי השם, לכן התורה החמירה במיוחד בדבר הזה. בסדר? אולי היו רק בעלות עוד, לא יודע. אולי. ולפי שהיו המחשפים מדמים בכשפיהם שיש להם השפעה, ושהם באותן הפעולות מגרשים חיות מזיקות מן הערים כגון האריות והנחשים ודומיהם, ומדמים גם שהם כשפיהם מסלקים מיני הנזקים מן הצמחים, כפי שתמצא להם פעולות מדמים שמונים ירידת הברד, ופעולות ממיתים התולעים מן הקרמים כדי שלא ישמידו, וכבר העריכו בהריגת תולעי הקרמים, כלומר צבא, באותם דרכי האמורי האמורים בספר עבודת האדמה הנבטי, וכן מדמים שיש להם פעולות המונעות נבילת עלי הצמחים והפירות. לפיכך, בגלל דברים הללו שהיו מפורסמים אז, כלל בדברי הברית כי בעבודת עבודה זרה ובאותה מעשי הכשפים אשר אתם מדמים שמרחיקים מכם את הנזקים הללו, בהם יחולו אותם הפגעים בכם. אמר וישלחתי בכם את חיית השדה ושקלה אתכם, ואמר ושן בהמות השלח בם עם חמת זוחלי עפר, ואמר פרי אדמתך יירש הצלצל, ואמר קרמים תיטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגור כי תאכלנו התולעת, ואמר זיתים יהיו לך בכל גבוליך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך. כל זה בפרשת התוכחה במסכת בפרשת כי תבוא. כן, מה שתמיד הדחליל, לא הדחליל, יש היגיון בדחליל. הדחליל זה כדי להבריח את הציפורים, הם חושבים שזה בן אדם.
היום אתה אומר את זה ככה, השאלה אם דחליל הראשון זה
הסיבה. יכול להיות, יכול להיות שהייתה סיבה אחרת. כן, זה בדרך כלל מה שקורה.
יש לנסות,
שפה משותפת. כלו שדבר, כל מה שחשבו בעובדי עבודה זרה להשריש עבודתה בדמותם לבני אדם, סילוק נזקים מיוחדים והבאת תועליות מיוחדות, כלל בדברי הברית כי בעבודתם יימנעו אותן התועליות ויחולו אותם הנזקים. הנה נתבהר לך, אתה מעיין, מדוע כיוון הכתוב לאותם פרטי הכללות בברכות. כלומר, גם פרשת הכללות היא מדויקת, כי היא בדיוק לעומת אמונתם של מחשבי עבודה זרה, שהם חשבו שיש להם דרך להבריח את התולעים ודרך למנוע את נבילת העלים. אז דווקא על זה אומרת התורה, פה תהיה הכלל. מדוע, הנה נדבר לך, מדוע כיוון את כתוב לאותן פרטי הכללות והברכות הכלולות בדברי הברית ויחדם מכל זולתם, ולכן גם דע גם ערך התועלת הגדולה הזו. טוב, אנחנו בזאת